אלה שמחזיקים את הספר של מורי, זאת אומרת את השיעורים של מורי, זה בעמוד 340. לאחר שרבנו התחיל בסקירה על ארבעה הסוגים של שנמצאים בתורה שבעל פה, ביניהם תקנות, גזרות, מנהגות, אז עכשיו רבנו מדבר על העניין הרביעי, והוא דרשות. דרשות, ואתם תראו שרבנו מעריך מאוד בעניין הדרשות, זאת אומרת אפילו יותר מעניינים אחרים של התורה שבעל פה. להחזיק מזה, רק לדעת איך לטפל בזה. כן, אחרת הוא לא היה מעריך. זה לימוד המשיח, מה שהם מתעסקים באגדות, סתומות וחתומות, אומר חבל לכם על הזמן, כן, זה משהו אחר. אבל הוא ברמה עקרונית, אתה תשמע שהוא מתייחס לדרשות כאל מסרים חשובים מאוד שחכמי ישראל מוסרים לנו בעניינים אמוניים, בעניינים מוסריים וכו'. לכן הוא מרחיב מאוד מאוד את הדיבור על כך. ובכן, נאמר ככה, והוא רביעי, דרושות המתאימות לעניין כל פרק שהזדמן שרואי בו הדרוש. אתם רואים? הדרשות הן מתואמות לנסיבות שונות של החיים, לאירועים שונים של החיים, כן? ועניין הוא רביעי הזה, כלומר הדרוש שהובו בתלמוד, אין לחשוב שהוא גל חשיבות או שתועלתו מעדו. אתם רואים?
כן, אבל זה רק בתלמוד, אבל שאר שיש שם שום דרשות של האחרונים.
אכן. אז כאמור, ועניין הרביעי הזה, כלומר הדרוש שהובו בתלמוד, אין לחשוב שהוא גל חשיבות או שתועלתו מעדו, כי הוא לתכלית גדולה מאוד. אתם רואים, הוא אומר הדרש הוא לתכלית חשובה מאוד, במה שהוא כולל מן הור המוזים, העמוגים ועניונים הנפלאים, לפי שאם עיון עיון מעמיק באופן הדרשות יובן מהם מהדוב המוחלוד מה שאין למעלה ממנו. אתם רואים, מי שמבין, מי שיש לו את היכולת לפצח את הדרשות של חז"ל ולהבין אילו מסרים הם התכוונו למסור לנו, אז הוא אומר מי שזוכה להבין, אזי הוא אומר זה עניינים נפלאים ועמוקים, לפי שאם עיון עיון מעמיק באותם הדרשות יובן מהם מהדוב המוחלוד מה שאין למעלה ממנו, ויתגלו מהם מן העניינים האלוהיים ועניינים אמיתיים, ככל אשר הסתירו אנשי המדע. אתם רואים, הוא קורא להם אנשי המדע, זה לא טכנולוגיה אלא בעלי ידיעות דעת השם, וכל אשר כלו בו הפילוסופים דורותיהם. זאת אומרת, מה שלא, איפה שקצרה ידם של הפילוסופים, שם ארוכה ידם של חכמי ישראל בדרשות. עכשיו תביט בוהם בפשוט דום, תמסור בוהם נגד המסכול מה שאין למעלה ממנו. כלומר, על פי הפרשד אתה לפעמים משתומם, איזה דברים יש באגדה, דברים לא הגיוניים, כן? על פני הדברים. הוא אומר, עכשיו תביא בוהם בפיש שהוא דום, כן? תמסור בוהם, נחד המסכול, מה שאין למעלה ממנו. כלומר, שיא השיאים של, של המוזרות, כן? ועושו עכשיו ככה. נשאלת השאלה, למה חכמי ישראל כך התנהגו? למה הגישו לנו אגדות כאלה עם כל מיני תיאורים מופלגים, לא הגיוניים, לא מושכלים, אפשר אפילו לומר מופרכים? ועושו כוח לעניונים נפלאים. הוא יתחיל לפרט מהם העניינים שבגללם חז"ל מסרו לנו אגדות, הם מסרים ובסגנון ובתיאורים שהם רגילים לעשות זאת. עוד מה? רגע, רגע, אני יודע. אני יודע. ובכן, אז כאמור, ועשו כן לעניונים נפלאים, הו אחוז לאור רבונת הלמדים, שימו לב, וגם לא שוע אין הכסילים, בדיוק, לבלבל להם.
זו משמעית.
כן, לבלבל אותם, לבלבל את האויב, כי האויב זה הכסילים. מה?
למה הם אויבים? חנך אותם.
כי הם כסילים.
חנך אותם.
לא.
כל כך עיניהם.
כסיל זה משהו אחר. כסיל זה משהו אחר. כן? אשר... עוד מעט, עוד מעט. אשר לא יאורו לבתיהם לאורם. אתה שומע? אתה שומע או לא? מדובר אשר לא יאורו לבתיהם לאורם. זה לא מדובר אדם שחסר ידע. אדם אשר יש לו אג'נדה כסילית. כן? ולו תסוע לפניהם הוא אמר הוא יוסוד הוא קביע, כן? שעל כיוסה בו הם אומרו אין מגלים לו המסוד, לפי שאין סכלום שולם עד כדי לגבי לו אמת על בוריו וחכומים עליהם השולם. הוא מסתירים זה מזה סדרי תורו וסיפרו שהחוד מחכום מזדמן הם אנושים שהיו בוגעים במעשה בראשית והוא יודע מעשה מרקום. עוד משהו לזה, נחזור חזרה. אז כאמור, אומר, אומר רבנו, ועושו כוח לעניונים פלואים. כלומר, למה השתמשו חז"ל באגדה בסגנון כזה של משלים מופקעים וכו' וכו'? אז מנינו את הדברים שרבנו אומר. בן דבנה, מורי מעיר. אצל הרמב״ם, כל מה שאגדה שבתלמוד, לא מדברים על שאר אגדות, כן? כל מה שהאגדה בתלמוד תהיה מוזרה ביותר, אינה מתקבלת על הדעת, זוהי האגדה שחכמים הסתירו בעיני נפלאים. כלומר, בדיוק.
ככל שזה יותר קיצוני בהבנה, ככה שם נפלא יותר
לרחוב. נכון, אבל זה האגדה שבתלמוד. להבדיל מהאגדות בתר תלמודיות, שם אתה צריך לזהר, כן? אוכן. וחיוב אודום בראשית רבה הוא מדרש עתיק, כן? מדרש עתיק. הרבות האחרות הם מוחרים, ולכן יש מדרשים עוד יותר מוחרים, התנחומה ומתקופת הגאונים וכו'. לכן צריך לדעת מה טיבו של כל מדרש כשהאדם מתמודד עם האגדות שיש בו. אני חוזר חזרה. אצל הרמב״ם אומר מורי, כל מה שהאגדה שבתלמוד לא מדברים על שאר האגדות. כל מה שהאגדה בתלמוד תהיה מוזרה ביותר, אינה מתקבלת על הדעת, זוהי האגדה שחכמים הסתירו בה עניינים נפלאים. וחייב אדם לדעת למצוא את הרמז שלה. כלומר, זה מזמין אותך לדעת מה הרמז שלה. כן? אז בערך 55 ראה מורה נבוכים פתיחה עמוד ח' י' ראה הקדמת רבנו פרק חלק שיעור ראשון במהדורתנו זו, וראה גם דוגמה בספרו של הרב אברהם חממי, ועסקנו בזה בשבוע שעבר עם העניין כל אוף שפורח עליו ונשרב. כן, עכשיו ו... אני ממשיך הלאה. האחד, לעורר הבנת הלומדים. על ידי האגדות האלה, הם גרות את הלומדים ולעורר אותם. 356. כן. סליחה. אומר 556, אז יש הערה. הערה של הרב חמאמי. כן? מפי הרב, מה שהוא שמע ממורי. הכוונה לאלו שמבינים את הדרשות לא כפשוטן. ואלה ימה בסדר, כן? ואין תופסים דרשות שדרשו חזל, בוא ליד משה. בסדר. לא, לא, אז שב לידו, כדי שלא נהיה כמו בתימן, עשרה ליד ספר אחד. אכן, כל עוד אפשרי, שניים עם אחד, בסדר. אז אני חוזר חזרה, המופלאות שבאגדות, אחת המטרות היא לעורר הבנת הלומדים. אז הערה 556, אז הוא אומר, הערת רב חמאמי מפי הרב, הכוונה לאלו שמבינים את הדרשות, לא כפשוטן, ואין תופסים דרשות שדרשו חז"ל כמאמיני הנמנעות. יפה, הלאה. עכשיו, מורי אומר, כי כשהרב אומר דברים מוזרים, מסקרן את התלמידים. כי הרי כשהרב אומר דברים מוזרים, אז אומרים התלמידים, רגע, רגע, מה הרב רוצה מאיתנו? מה? נכון, מעורר אותם, נכון, נכון, בדיוק. הנה, כמו שאמרו על רבי עקיבא, פעם בא לבית המדרש והתלמידים מתנמנמים, אמר להם, אישה אחת ילדה במצרים 60 ריבו, התעוררו, כן? ואז מטבע הדברים אומרים, מה הרב אומר? מה, איזה מין דברים אלה? והוא מרגיע אותם ואומר להם, כוונה ליוכבת שילדת משה רבנו שיקול כנגד 60 ריבו. זהו, פתר את הבעיה. אבל בינתיים תעוררו וגילו עניין, כן? ובכן, הערה 557, לא, הערה 558, רשיר השירים רבה, רבי היה יושב ודורש ונתנמנם הציבור בקשל אוררן, אמר ילדה אישה אחת במצרים 60 ריבו בקרס אחת. אתם רואים, בשיר השירים רבה מופיע בשם רבי המעשה, במקור אחר זה מופיע בשם רבי עקיבא. זה קורה דברים כאלה בעולם האגדה. עכשיו, יש עוד מטרה למה חכמי ישראל באגדה דיברו בלשון משלים וחידות, מליצות, מאוד מאוד מוזרות. הנה המטרה השנייה. וגם לא שוע עיני הכסילים. בטוח. לטשטש. הערה חמש, למסך, מסוך. 559. הערה של רב חמאמי בשם מורי. מובן כסיל, אתה שומע הרי חיים. מובן כסיל, היינו אדם שהורגל להבנה מוטעת של ארג קורי עכביש. כלומר, לא מדובר, רבותיי, באדם פיול, עוד לא למד. חנך אותו, למד אותו א' ב' ג' ד' תעלו. מדובר באדם שכבר מתעקם השכל שלו, ותרגל בן בית מדרש, ששם המאמינים בהזיות ובאגדות כפשוטן, וכשהוא בא לבית מדרש כזה, מה אתם מדברים, איך אתם מדברים, מה אתם... בדיוק. וזה נקרא כסיל. זה אחד כזה, אני לא צריך להתנדב לגלות לו את האמת, כי אז הוא יתווכח איתי. כן? אלא, אז אני אדבר בלשון אגדה, כדי לשוע, לתוח אותו, כן? למסך אותו. נכון, נכון. כן? אז הנה, הוא אומר, מובן כסיל, היינו אדם שורגל להבנה מוטעת של ערך קורי עכביש, הזיות וכיוצא בזה, לזה כוונת רבנו. אבל אדם המחוסר הבנה, הגדרתו שכר ולא כסיל. וזה אדם כזה שמצווה לעזור לו, מצווה לגדל אותו, לטפח אותו לאט לאט וכו'. והזכיר את המליצה, זה מורי. מורי הזכיר את המליצה, ראשי תיבות של חוכם. מה פירוש? אתם עונים, במיוחד הצנענים, אלה ציניקנים בלתי רגילים, ותזהר מהם. כשאומרים, אהרם, כתב, חייר, אהרם, אז מי שלא מבין אומר, אומר חכם, אבל הוא אומר זה חכם. אז עכשיו שמעו מה זה חכם כשאומרים איזה חנר כביר מלג'ם. אז בסכן זה אחד שנפל בפח, אומר לי חכם. אז ככה היינו חמור גדול עם שר, כן, שר מלג'ם הרה רסן, נכון. ולעומתו חמור, מה זה חמור? אז חמור ראשי תיבות חוכום מחוכום ורוב רבונן, ומקורו בזוהר בפרשת כי תצא. אלא ששם ראשי תיבות חכם מופלא ורב רבנן. וראה ספר יהודי צעדה ראשי תיבות חמר כביר מוגה, חמור גדול בעלוקף. כן, קיצור, מורי לא חסר, אפילו תבלע עולם הוא לא חסר, שום דבר לא. זה, יש לו את הכל מכל כל. עכשיו נחזור חזרה, אז בקיצור, לא שוע וגם לא שוע עיני הכסילים, אשר לא יאורו לבדותיהם לעולם ולא תסוע לפניהם הו אמת, הו יוסודים ולא תסוע לפניהם הו אמת. אפילו שאתה אביחי עם רצון טוב ולבוא לעזור להם ולומר להם את האמת והכל, ולו תסוע לפני המועמת הו יוסודים מעולה או כבי חסרון דבעום, שעל כי יוסה בו הם אומרו אין מגלים לו המסוד. לאנשים כאלה אתה יכול להסביר להם, אני לא עזוב את מות רשת אבותיי, זה מה שקיבלתי מרב בוודאי, נגמר. עכשיו אז חבל, לאנשים כאלה לא כדאי לגלות, כי אז הם יסרזו את זה מתוך אי-הבנה. אז תספר להם אגדות וכל אלה לא שוע את עיניהם. עכשיו, לפי שאין שכלום שעולם עד כדי לגבי לו אמת על בריאו, והחכומים עליה משולם היו מסתירים. עכשיו, כאן רבנו אומר, דעו לכם, בענייני האגדה זה לא רק בא לעורר כוונת הלומדים, זה לא בא למסך את הכסילים ולנטרל אותם, אפילו בינם לבין עצמם היו זהירים, זהירים מלנהוג חופשי. בדיוק, בגלל דרגות, זאת אומרת, יכול להיות המתחמים, אבל לא תמיד יש לו את ההכנות וכבר את הידע, וגם ליקר את העניין כדי שלא יזלזלו בעניין וידעו שצריך באמת ללמוד את זה עם מחנות. אז הנה, והחכומים עליה משולם הוי מסתירים זה מזה ספרי תורו, וסיפרו שהחוד מן החכומים מזדמן הם אנשים שהיו בגאים במעשה ברשי, והוא יודע מעשה מרכובו. אז כן, כן, אבל רואים מכאן, תראו מה, מה עשו, מדובר ערבי אלעזר שהוא ידע את מעשה מרכבה, ושם ידעו רק מעשה בראשית, לא ידעו מעשה מרכבה. אומר לו עם, למדוני מעשה בראשית ולמדך מעשה מרכובו. אז מורי מדייק מכאן שיש בבני אדם לומדים מעשה מרכבה גם בלי מעשה בראשית. אמנם מעשה בראשית יכולים לתרום תרומה עצומה להתקדם מעשה מרכבה, אבל יש בני אדם שקיבלו את העניינים האלוהים גם בלי ללמוד מעשה בראשית. אז לכן אומרת, למדו אותי מעשה בראשית ואני למד אתכם מעשה מרכבה.
מורי דווקא מהיר שאין אפשרות כמובן ללמוד מעשה מרכבה בלי לדעת מעשה.
הנה, בואו נסתכל, אומר לו עם, הערה 562, כן? הערה של הרב חממי בשם הרב, כן, בשם מורי. מורי תמה שבתלמוד בחגיגה לא כתוב כלשון הזה למדוני ועלמתכם, אבל הערה 563 בשם מורי, יכול להיות שאדם יודע מעשה מרכבה ואינו יודע מעשה בראשית, ואומר זה בשם מורי, כן? לכן, מה?
מה שאומר זה לא
מורי תמיד דבר שקודם כל נושא המדעים הוא מאוד מאוד חשוב,
נכון, אבל זה לא בלתי נמנע,
משהו מיוחד.
נכון, נכון. לכן ככה אומר להם רבי אלעזר לאותם תלמידים, למדוני מעשה בראשית ואלמדך מעשה מרכובו. נענו לו ולמדו אותו מעשה בראשית, לאחר שלמדו מעשה בראשית, אמרו, נו, תפרע את החוב. למד אותנו מעשה מרכבה. נמנוע מלמדו מעשה מרכובו. איי, זה לא פייר. להבדיל אלף הבדלות זה לי עם ברמן מהדורה שנייה, כן? אז אוכן בואו נסתכל. ולא עושה זאת חלילו מתוך שרוף עין אשר רצונו להתגבר עליהם. הוא אומר, אל תחשוב שרבי אלעזר נהג כאן בצרות עין ומתוך מגמה להתגדר עליהם, כי המידות הוא אלא צרות עין וניסיון להתגדר על אחרים מגונות אפילו לאחוד השפולים שבועום, כן, לאחוד השפולים שבועום כל שכן ליחס רבי אלעזר. אז למה בכל זאת הוא תנהג כפי שהוא תנהג? כן? למה הוא תנהג כפי שהוא תנהג? כל שכן לאנושים מתורים אלו עושו זאת מפני שרואו עצמו ראוי ללמוד מה שביודעום, ולא מצואם ראויים ללמוד מה שביודע. כלומר, הוא תהה על קנקנם, בזמן שלמדו אותו מעשה בראשית, תהה על קנקנם, ראה שהם לא יבינו את מעשה מרכבה. נכון, נכון, יכול להזיק להם אפילו. לכן הוא נמנע מלמד אותם. כי אומר, אם לא כן, אומר הרמב״ם, לא עלה לדעת לייחס רבי אלעזר כזו מידה מגונה, צרות עין, רצון מתגדר עליהם. זה אומר, אפילו שפל שבשפילים לא מתנהג ככה. אז כל שכן רבי אלעזר. אלא, תוך שהם למדים אותו, ראה את המגבלות שלהם. אז מה הוא ילמד אותם? כן?
הם לא הסתכתבו, לא, בגלל שהוא כביכול לא עמד בפני...
הוא מורי, והם תלמידים. תראה, מה זה הסתכסכו? זה לא כמו בימינו... תלמידים קמים ומתחצפים לרב, כן? אלא מקבלים את הכרעה שלו, מאמינים לו. כן, אוכן, הלאה, אלו עושה זאת מפני שרואו עצמו ראוי ללמוד מה שביודעום, ולא מסעום ראויים ללמוד מה שביודעום, ולמד על עניין זה ממאמר שלמה דבר שהוא חולוב תחת לשונך. ופרשו עליה משולם ואומרו שעניין דבורים אלו שהמסורים הוא ערבים שהנפש מתענגת בוהם כעונג חוש הבעם בזה שחולוב. תראו כמה עניינים אלוהים במעשה מרכבה, כשאדם מבין אותם אז הוא מושר, מושר כמו אדם שמאוד מבסוט כשהוא טועם דבש וחלב, כן? ראוי שלא יאמרו אותם דברים שהם מענגים מאוד לאדם המשכיל, לאדם הנבון, לאיש האלוהים. ראוי שלא יאמרו או שלא יוסעו מתחת הלושן בשום פונים. וזהו אומרו, אומרו תחת לשונך, תשאיר את זה לבד, וילכו לבדכו ולא לחרים איתך. לא אחת חשפתי דברים בשביל תלמידים שחשבתי שהם ראויים לחשוף ביניהם. היו מהם לא הבינו כהלכה את העניין, היו מהם אוקיי, הבינו, באמת הבינו בעיות הבעיות. יכול לומר את זה לאנשים שרחוקים רחוקים, כמו שאמרנו, אנשים כסילים, לא סחולי, ורבו איתם, מה אתם משנים את התורה, כופרים? זאת אומרת, גם אם הוא ברחה שאני יכול להעביר אליו, השאלה אם הוא ברחה באחריות לדעת אל מי לדבר ועל מה לדבר ואיך לדבר. זו בעיה. אוכן, אומר מורי, על זה הרמב״ם כלל בפירוש המשנה רמז הרבה רמזים של מעשה בראשית. אומר מורי, מעשה מרכבה הרבה מסתרי דברי חכמנו, ובעיקר, אז מי שלומד פירוש המשנה של רבנו יש לו הרבה קטעים מפוזרים בסדר זרעים, בסדר שבת, בכל סדר יש קטעים בפירוש המשנה שהם ממש מטענים, מטענים של עניינים אמוניים, הגותיים מאוד חשובים. וכן, ועוד יותר איפה? במורה נבוכים, ובעיקר שיקע את כל מחשבתו במורה. אוקיי, עכשיו השואל מורי, קצת לא מובן לגבי אין מגלים להם סוד, זה לגבי האבילים, אבל לגבי תלמידי חכמים למה הם מסתירים אחד מהשני? זה השואל שאלת מורי. אז מורי משיב, זה הרמב"ם מסביר שהוא לא ראה אותם שלמים, כלומר הם יכולים להיות עגונים, אבל עוד לא ראה אותם מספיק בשלים שראויים להעביר להם מסרים כאלה. כן, עכשיו עוד שאלה שאלו אותו, לא במקרה הזה אבל לגבי יתר המקרים, למה הם היו מסתירים אחד מהשני? ומורי ישיב, מפני שהשאלה היא אם הם ראויים, כפי שחז"ל כבר מסרו למה מסתירים מהשני. למי מגלים מעשה בראשית? למי שיחיד בדורו, למי שמבין מדעתו, אומרים לו ראשי פרקים. אבל מי שאינו מבין מדעתו, היו מסתירים זה כלל לא רק לעניין הזה. הרמב״ם מביא את העניין הזה רק דוגמה, שלא מתוך רוע לב ולא מתוך צרות עין, אלא תלוי עם מי מדבר. וכך היו גם חכמי אומות העולם נוהגים. אתם רואים בעבר הרחוק, גם חכמי אומות העולם ככה הם נוהגים, שהיו בררנים למי למסור. יש סיפור, כבר סיפרתי איזה פעם, כך מורי אומר, על אפלטון. בגלל זה אמרתי בעבר הרחוק, הפילוסופים הקדמונים, כי היום הכל חופשי חופשי, תגלוש ואתה תגיע למאגרי מידע, ואז מה קורה? יפה, בסדר גמור, יש נגישות. אבל כתוצאה מכך, כל אחד עם המוגבלות שלו מסביר מה שהוא מסביר, מתווכח, מתפלמס, מבטל, שוברו רבו. למה? יש לו נגישות? יאללה, כל אחד מתווכח. אין מה שנקרא, רבותיי, את מה שהיה בעתיד גם אצל הגויים, ודאי אצל חכמנו, העובדה שאני יודע שאני עוד לא יודע, ואני שואל את המורי, והמורי מגלה לי טפח מחסה טפח חיים. אז אני לא אומר שהוא לא רוצה לגלות לי, המורי מרמז לי, תעבוד על עצמך עוד יותר, כדי שיגיעו ימים שתוכל להבין וגם אוכל לתת לך יותר. כן? לא, בימינו שלנו, הוא בטח מסיר, לא רוצה לגלות גילוי מדעים, שלא יתחרה איתו, שלא כך וכך. ואז הוא לוקח, הוא מתחיל לפתח, אפילו שהוא לא מבין, לעפות מה שנקרא. לכן, אז נאמר על אפלטון אצלו, בבית המדרש שלו, כל מי שלא למד הנדסה בערבית או גיאומטריה, אין לו ראוי להיכנס אצלו. אתם רואים, עד כך. פעם מישהו רוצה להתווכח איתו, אז אמר לו, בואו קודם כל נראה אם אנחנו מדברים בשפה אחת. ייתכן שאתה מדבר בשפה אחרת ואני בשפה אחרת. ככה פלטון אומר למי שרצה להיכנס להתווכח איתו. שאל אותו איזו שאלה גיאומטרית פשוטה, לא פילוסופית, גיאומטרית פשוטה. הוא לא רק שלא אמר שלא יודע, אלא הטיח בפניו דברים שאינם נכונים. אמר לו, אם ככה, אנחנו מדברים בשתי שפות, אין לי עסק איתך. כך גם חז"ל, זה מורי אומר. חז"ל רואים אם יש להם עסק, ואז רואים לגלות, לא לגלות, באיזה כיף לגלות, איך לגלות, זה מה שמורי אומר. והערה 565 נאמר במסכת חגיגה, נאמר שם, הושמע ממני, כך אומר רבנו בפירוש המשנה על מסכת חגיגה, הושמע ממני, אני, מה שנתברר לי לפי דעתי ממה שעיינתי בו מדברי חכמים, והוא שהם מכנים במעשה בראשית למדעי הטבע והמחקר בראשית הבריאה, וכוונתם במעשה מרכבה המדע האלוהי. מה זה המדע האלוהי? והוא הדיבור על כללות המציאות ועל מציאות הבורא ודעתו ותואריו וחיוב הנמצאים ממנו והמלאכים והנפש והשכל הדבק באדם ומה שאחרי המוות, וראה גם הלכות יסודי התורה וכו', ובאר כל העיקרים וכו'. בקיצור, אתם רואים, זה שני מקצועות, מעשה בראשית ומעשה מרכבה, זה שני מקצועות שונים. עכשיו אני חוזר חזרה. כן,
יש לי בעיה, אני לא מבין, דרך אגב הרב אומר, אנחנו נקדיש זמן, דעתם להרגיח עבודתו, ונלמד ונקדש להיחד מה זה אלוהים, מה זה נולד, וכל מורה ברוכים, אבל מצד שני אני יכול להגיד, תשמע, אני לא יודע להשיג את זה מדעתי, לבד. אז אולי אני לא צריך להגיע בכלל לזה. אולי אני בכלל פטור מהדיבר הראשון.
אבל אולי אתה אברהם אבינו ש... אבל אולי אתה אברהם אבינו שיכול להגיע מדעתו, למה אתה מתייאש כבר בהתחלה? הרי רבנו אומר, אז למה לחשוב שאתה מוגבל? לך תחילה, עשה לך רב, תהיה צמוד רב, תכיר את מגבלותיך. היה חלילה חלילה אתה נמצא בסביבה גויית כמו אברהם אבינו, אתה נמצא בסביבה שאין לך רבנים שבכלל יורו לך את הדרך הזאת כלל ועיקר, אתה לא פטור מלנסות. אלא קודם כל תדאג ליראת שמיים, הלכות, דינים, לדעת מה מותר מה אסור להתנהג כדת וכהלכה, ללמוד תלמוד. אומר רבנו, לימוד התלמוד הוא לא רק כלי אשר מאפשר את ידיעת ההלכות, אלא הוא מפתח לנו דרכי הקשים, ואז אנחנו יכולים להיכנס יותר למעשה מרכבה, כי יש לנו את הכלים לכך. כלומר, צריך להתייגע, יש הרבה תורה וצריך ללמוד תורה, ולא יגיד האדם, תראה, אני בלב הכי מוגבל, מורי אין לי כאן, ושאולם על ישראל. כן, אבל אתה תעלה מעלה מעלה, אתה לא תתייאש, אתה תתחיל. בסדר, אז הם לא התייאשו, אתה רואה, הם לא התייאשו, הם המשיכו, ואז חלק מהם ודאי זכו לקבל ממנו, לא באותו מעמד, לא באותו מעמד, לא הרי, איך קוראים, יחסו של מורי אליי, בראשית יקרותי אותו ואני עדיין בחור, ליחסו אליי, שכבר יותר ויותר, איך קוראים, התבגרתי וכו' וכו'. ואני זוכר את צורת התשובות שלו אז, וצורת התשובות יותר מאוחר, מדוע? דרך אגב, אני ראיתי בעליל, ראיתי בעליל איך הוא מבדיל ביני ובין מישהו אחר, בין גילי, כיוון שהוא ראה, הוא אאוט, הוא לא אפילו מדגן, אפילו שהוא ככה שחור כזה, זה לא קובע, לא היה לו את ההכנות שמורי יפתח בפניו את הדברים. ברור? בקיצור, אין להתייאש ולא עליך המלאכה לגמור, כן? עכשיו אני ממשיך, אנחנו בעמוד 344. ובכן, שאלה, איך זה שרבי אלעזר לא ידע מעשה בראשית? רבי אלעזר, איך לא ידע מעשה בראשית? לכאורה נראה שמעשה מרכבה יותר מורכב, כן? זה מה שהוא עורר את השאלה. התשובה, לא, לא, זה שני מקצועות שונים לגמרי. אבל זה לא שומע. שני מקצועות שונים לגמרי, אין לזה כל קשר אחד על השני. נכון שמעשה בראשית יותר קל, אבל זה מקצוע אחר וזה מקצוע אחר. מעשה בראשית אינו המבוא למעשה מרכבה. הלאה, עכשיו אני מדלג. שאלה, זה שבינתיים למד מעשה בראשית, תשובה, נכון? רבי אלעזר אמר להם, דרש וחלב תחת לשונך ונמנע. אבל מי אמר את זאת? הרמב״ם אומר, מפני שאי אפשר לחשוד אותו, הרמב״ם אומר על רבי אלעזר, שאי אפשר לחשוד אותו שהוא צר לב ולא רע עין, אלא זוהי האמת. לא, זה לא תירוץ, זה לא תחמקות, זה היה אמת, כן? אוקיי, שאלה, אבל הוא הבטיח להם, למדוני ואלמד אתכם. תשובה, מפני שלא למד אותה איתם, או כשלמד איתם את מעשה בראשית ראה רמתם, ולכן החליט שלא כדאי, החליט שלא כדאי, שאין זה מתאים להם. זה מה שאמרתי, תוך כדי שהוא לימדו אותו מעשה בראשית ראה רבותה איתה, אם יש לה עסק, מה האינטלקטואל שלהם, מה היכולת שלהם לפתח דברים, נכון? ועכשיו ככה, טוב, הלאה, בעמוד 345, כי עניונים אלא, זה רבנו, חוזרים לדברי רבנו, כי עניונים אלא, אינו ממה שאפשר ללמדום, ואינו מנדרושים בו רבים, אלו רמזים עליהם, בספורים, רמוזים היסטוריים, ואם הסיר השם המוסך מעלב, מי שרוסו ילפונו, אחרי שהכשיר עצמו בלימודים. יובין מהם לפי כוח שכלו. אתם רואים, מי שכשיר את עצמו, אז יובין מהם לפי כוח שכלו. ואין לו עודום לעשות עם הלימוד וההשתדלות בעסקת תורו, אלו לכוון את ליבו לשם, ויתפלל לפונו, ויתחנן שחונהו דעף, ויעוזרהו, ויגלה לו הסודות הכמוסים בחדר הגולש. כן, זאת אומרת, אתה רואה, הוא אומר, תשתדל, תעשה מאמץ, תתקדם, לאט לאט, ואל תתייאש, אבל תשתדל, תעשה כל מאמץ. עכשיו, איפה זה? הוא יתפלל לפונו. אני בישיבת חברון, אז הייתי מקורי בהתנהגות שלי. ברמה החיצונית הייתי כמו כולם, דהיינו, סדרים, מקפיד על הסדרים, לא זה. בדרך הלימוד שלי הייתי יהודי. למשל, בגמרא, כשלומדים, הם ישר מתווכחים, מתפלפלים, מיד מסתכלים, מה הרשע, מה הרם, קרן אורה, פני יהושע וכו'. כמובן, כיוון שרציתי ללמוד עם הבוגרים, שהם כבר יודעים, אז אני הייתי צריך ללמוד כפי שהם אומרים. אחרי שהכירו אותי וראו שאני לא אחד שאפשר לבטל אותו, אז אמרתי לאחד המבוגרים שהיה חברותה שלי, תראה, למדנו את כל הסוגיה בדרכך שלך, שזה הדרך של הישיבה. מה דעתך את הסוגיה הבאה נלמד בדרך שלי? אני מסתכל עליי מלמעלה למטה כזה מקסוף, כבר יש לו שיטה. מה השיטה? אז טוב, אבל מה? אמר, טוב, מה השיטה שלך? אמרתי, תראה, בוא נלמד את הגמרא, ואנחנו ננסה להסביר אותה. עוד לא נרוץ לרש"י, בטח לא לתוספות, לחסות, לחסות. ולנסות לשבור את הראש, איך לקרוא, באיזה פיסוק, ומה להבין, בדרך כזו. אומר שזה קשה. אמרת, בסדר. באמת, רבותיי, הוא יחרס בח, הוא יחרס בח, עושה שינות. אתה מעשה ככה, זה לא מסתדר. אתה מעשה ככה, אתה לא מסתדר. ראית, איך שעלינו על הגמרא היום, שבמיידי ראיתי, זה לא כמו רש"י. אז באמת, יש מרשים שלא כמו רש"י, כן? אתה, מיד אתה עצמאי, לנסות לראות את ההקשר של העניינים, ולא תלותי, לא תלותי, כן? טוב, בקיצור, למדנו איזה קטע, ברוך השם, את עמצנו. אמרתי, עכשיו בוא נלמד את זה עם רש"י. למדנו עם רש"י, וואי, כל מילה ידענו מה רש"י רצה, כי הוא התמודד. אמרתי לו, מי היה רש"י של רש"י? כך אמרתי לו. מי היה רש"י של רש"י? הרי, הוא תאמץ. אז גם אנחנו צריכים תאמץ. קראנו את התוספות, וואי, כבר אנחנו תרצנו, גם הקושיות האלה, ואנחנו תרצנו, וכך אותו דבר לקחנו אחרונים, פני יהושע, קרן אורה וכל אלה, התקשו כבר וכל תרצו. אז הוא נהנה, הנאה גמורה. הוא אומר, אבל קשה לי ללמוד ככה, כבר הורגל, הורגל. בסדר. אז עכשיו, מה רצית לומר? כן, ולנסות להסביר לבד, עדיין בלי רש"י. עוד לא עם רש"י, כן? לנסות להבין לבד, לנסות להבין. עכשיו ככה, והיה להם מה שנקרא שיעור מוסר, סדר מוסר, משעה 7 עד 7:30 בערב, כן? 7 עד 7:30, ואחר כך תפילת ערבית, ואחר כך לומדים לאכול, ואחר כך חוזרים לסדר שלישי. כך זה הסדר בישיבה. טוב, אז חבר'ה שלי יוצאים החוצה בשביל כביכול לטול ידיים, כן, וגם בשביל מגבעת וחליפה לכבוד התפילה. ככה היו מבזבזים עד 10-15 דקות. אחר כך הם היו מגיעים לטבח. על הטבח היו בדיוק כמו זה ספרים, מסילת ישרים, חובות לבבות, שער תשובה, בלי סדר שיטה, מתגוללים. והם באים ככה בצורה תעבנית, מושכים ספר, אפילו לא מסתכלים מה הוא, מה לא הוא, כן? נשאר להם עוד 10 דקות, 12 דקות, יושבים, פותחים איפה שפותחים, הנעימה, אבל זה מקריות, איפה שהוא נפל שם מנסה וחולה. אני וכל אחד לבד, במוסר זה כל אחד לבד. אני לקחתי לי חברותה למוסר, ומוסר זה משבע עד שבע וחצי, לא זה משבע עד שבע וחצי. ואז אמרתי לו, מסירת ישרים לומדים, האם לומדים פרק ממש מנתחים בכל גומרים? רק לאחר שגמרנו ללמוד את הפרק, אמרתי לו, עכשיו אתה תקרא לבד, תנגן, ואני אקרא לנגן כל מילה. רבותיי, הייתה מאירת עינינו, כי כבר חרשנו את זה ודענו, ואז הנעימה רק הוסיפה. אתם לא תאמינו, אלה הימים והלילות שהתפילות האלה שלי היו נשגבות. באתה חונן לאדם דעת, הייתי מזיל דמעות. יעקב, תן לי שכל, תן לי שכל להבין את התורה, להבין את זה. דמעות זולגות, דמעות זולגות מעליי. הייתי יורד רבותיי לארוחת ערב, אני לא יכולתי להתחבר עם החבר'ה, לא יכולתי להתחבר. החבר'ה היו שקועים, אוכלים זיתים, חביתה, בהוויה, בהוויה של האוכל. ואילו אני ככה בא עם מטען, עם מטען של תפילה, של לימוד, ככה, מעל, מעל כל הדברים האלה. כאילו ראיתי אותם משחקו נערים בפנינו. עד כדי כך. זה, רבותיי, מה שנקרא ללמוד, לדעת ללמוד ולנסות ללמוד, אפילו גם אם לא קיבלת מאחרים. אוכל, אני חוזר חזרה. איפה הגענו רבותיי? באיזה עמוד? 3-4-5. אז אמרנו ככה, כן, כעניונים אלה אינו ממה שאפשר ללומדום, ואינו מדרושים בו רבים, אלו רמזים עליהם בספורים, רמזים היסטוריים. ואם הסיר השם המוסך מעל לב מי שרוסי לפונו, אחרי שהכשיר עצמו בלימודים, יובין מהם בפיקוח שכלו, אם הוא הכין את עצמו, ואין לו אודום לעשות עם הלימוד וההשתדלות בעסוג התורו. שימו לב, בגלל זה חרקתי, אלו לחוונת לבו לשם, הוא יתפלל לפונו, הוא יתחנן שיחונהו דעת. זהו, אמרתי לכם, בחונן לאדם לעת, הייתי מזיל דמעות. הוא יתחנן שיחונהו דעת, ויעזרהו, ויגלה לו הסודות הכמוסים בכתבי הקודש. עכשיו מורי נעיר בקשר לזה, היום אתה שומע גדולי תורה, גדולים בפשט, בעלי פלפול, יודעים לתאר את השרץ מן התורה. אף על פי כן, כשמדברים בענייני אגדות, אין להם כל מושג כלל. זה מציאות, ממש מציאות. הם לא מתעסקים עם זה. אין להם כל מושג כלל. מאמיני הנמנעות. הוא אומר לך, זה אמונס חסכומים. כלומר, אם אתה לא מאמין בפשט, אין לך אמונת חכמים. כך הוא אומר, כן? מאמיני הנמנעות. וקוראים את אגדות חז"ל, או מפרשים אותם, ומתפעלים מן הנמנעות. איזה ניסים, איזה ניסים. ככה, ככה באמת, ככה הם מתנהלים. כן? הלאה. בדיוק כפי שנלמד בדברי הרמב״ם בפרק חלק, מה שהרמב״ם תוקף בפרק חלק. כמו שמצאנו, זה כבר דברי רבנו. כמו שמוסון הוא דו איד המלך אולו ושולם עושו חן. ואומרו ג'לעין היו עבידו נפלו עוד מטורות אחו, או שיגלה השם לא עודו מהם, מה שיגלה יסתירם, כמו שאומרנו. ואם ירמז במשהו מהם, הרי רג למי ששולה מודעתו ונדע יושרו, כמו שבערו ובררו במעשיות רבות בתלמוד. ולא כן, אין ראוי לו עודו משולם לפרסם מה שיודע מהסודות, אלו למי שהוא ג'ובל ממנו או קומהו. שמתם לב, הוא לא רשאי לגלות הסודות, אלא למי שהוא גדול ממנו, כן? או קומהו. לפי שאם יסניעו לפני כסיל, אביחיל יצא, אנוסו, לפי שאם יסיענו, לפני כסיל, אם לא יגנהו בפונו, אנחנו לא מדברים על שחל, אלא על כסיל, זה שהורגל כבר בעקמימות המחשבה, בעקמימות הפרושים. אז הוא אומר, אם אתה תציע את, את הדברים של, שלנו לפניו, הוא יגנה, תפסיק, איזה שטויות, איך אתם מדברים. ואם לא גינה, אז עברת קצת בשלום, ואם לא יכולים לפעול, הוא די לא ידבע בעינו, גם אם לא יגנה, כן? ככה זה. אולפי כוח אומר החוכם, באוזני חסיל אל תדבר, כי יאהוז לשכל מלאכו. חבל לך שעסק איתו עם הכסיל, כן? הוא רק יזלזל ויאהוז לשכל מלאכו. ועוד, שאל לימוד לא רבים, לא יתוכן אלו בדרך חידו ומושול, כי זה רבים, זה לא שיעור פרטי. כדי לכלול הנושים והנעורים הגדנים. למה? כי אם לא קיבל דברים עמוקים, כי עוד לא ראוי לכך, לפחות יחזור, וואי, מה שמעתי מהרב, איזה סיפור יספר הילד הקטן מה הוא שמע. יפה, זה טוב, הוא בא ומספר סיפור מה ששמע מהרב. אבל כשהוא יגדל הוא יבין את הדברים, והגדולים ודאי יצטרכו להבין הם עצמם מה מסתתר בסיפור של הרב, כן? הלאה, כדי שכאשר תגיע דעתום לשלמות, ידעו עניין אופה ממשולים. ועל עניין זה, רומא סלומה באומרו, להובין מושול אומליסו, דברי חכמים מחיד אותם. מורי מאיר, היום נשים עוסקות יותר בפילוסופיה, במחשבה, בכותבות ספרים, במחשבה, יותר מאשר הגברים, כן? ובערה 578, ראה חינוך הבת ללימוד תורה ולמוסר, זה מאמר של מורי בעניין הזה, כן? אז מישהו מהתלמידים שאל את מורי, מבחינתם של אנשים זה דבר טוב שהם דוקטור בפילוסופיה, פרופסור בפילוסופיה או למדעים שונים, זה דבר טוב? מורי כדרכו בקודש אומר, אני לא יודע אם זה טוב או לא טוב, אני מספר מציאות. שהיום אתה תמצא פרופסור כך וכך עולה, עכשיו אני מספר מציאות, המציאות היום היא כך, יש הרבה נשים שמרצות במחשבה, מרצות בפילוסופיה, ויש מהן בעלות הבנה די טובה, כן? ואני אומר לכם, הסטודנטיות והסטודנטים, הסטודנטיות עלו על הסטודנטים ברצינות, בשקידה, בהישגים, בהישגים. זה צווי דינים, זה שני דברים שונים, הן יכולות, הן לא טיפשות, בינה יתרה נתנה לנשים. אלא מה? השאלה היא זו, האם לייעד את הנשים לאפיקים כאלה, או שמה חשוב מאוד מאוד לייעד להם את האפיק המשפחתי, הקהילתי. ואני אומר להם, הייתי אומר להם את זה, מה הם אומרות, אתה רוצה להשאיר אותם רק ליד המטבח בקערות בכביסה? אמרתי לא, תעשו דוקטורט בענייני משפחה, תעשו פרופסורה בענייני משפחה. זאת אומרת, מתוך חיי המעשה תתעלו ותעלו ברמה העיונית של הדברים. למה ללכת להתעסק פיזיקה, כימיה, פילוסופיה? זה דבר טוב, אבל תתעסקי במה שאת מומחית ומיועדת לזה, בעד רבה בעד רבה. גם רוחנית תהיה לך טוב, וגם את תורמת הרבה תומה. כן.
היה שבוע ברדיו שנשים רצות בבית כנסת.
כן.
זה מותר או לא מותר?
אוכל.
תראה,
אישה רשאית להרצות בבית כנסת כשציבור השומעים אותה הם נשים שמתכנסות בבית כנסת, עם מצב פניהן. אבל שאישה תבוא ותרצה בבית הכנסת לציבור גברים, לא. למה? ענייני צניעות, ענייני צניעות, וגם קדושת בית הכנסת. אז היום, בעמונתנו המרובים, דתיים, מה שנקראים דתיים לייט, בגלל גדר השוויון, בגלל העניין של השוויון, אז הם אומרים בצורה כזו, לא מביאים אותה להיות חזנית, אבל אם אנחנו עושים בתור להגיד דברי תורה, אז למה רק הרב? יש גם מישהי תלמידת חכמים, נשמין אותה ותאמר דברי תורה. זהו מדרון חלקלק אשר הולך ונשאר לגישה אשר מנתצת את כל היסודות של הצניעות, היסודות של התורה, ומדברים על מגדריות ועל הדרה ועל הדתה בשקר, סיסמאות, פופוליזם, אבל נשאבים לזה, נשאבים לזה. אתה רואה, זה לא נעצר בדברי תורה. הנה, כבר בשבע ברכות בחופות מגיע לאוזני שמועות. מה הם עושים? אם נניח מזמינים בשבע ברכות, איך קוראים, יעמוד פלוני לברך כך וכך, הוא בא יחד עם אשתו, מחזיקים שניהם את הכוס ושניהם מברכים. זה זליגה, מדרון חלקלק. ברור? לכן אנחנו צריכים להיות גאים בדרך השם, כי אין אנו סבורים שהם מבינים נכון את הדברים שהם חושבים שיש הדרה. אצלנו זה ההדרה, לא הדרה. תראו, איך קוראים, הסטודנטיות במכללה החרדית, בור יהודה, הביאו את השופט ברק או מישהו, פיגורה, או מנדלבליט, להרצות. אז אמרו, כיוון שהוא לא יכול לבוא פעמיים, יהיה לסטודנטים ולסטודנטיות, והם חרדים וחרדיות. לכן ביקשו לעשות, הבנות, לעשות חיצה, והוא ירצה לכולם ביחד. כמה זעקה בתקשורת, הדרת נשים. אבל הם, זה רצונן, זה רצונן. אז לא, זה הדרת נשים. זאת אומרת, יש כאן כפייה חילונית מתוך גישה שכאילו דואגים לכבודם של אנשים. משם כך אנחנו צריכים, מה מה?
אם הייתה מרצה,
זה משנה. הם
ביחד
בהודעות לתרויו והם רוצים
לשלם,
ואני
נקרא בנות כפרט. בוא אני אגיד לך, הוזמנה רופאה לדבר על מחלות ילדים. ההורים כאן, האבות כאן והאימהות כאן, הם חצה מפרידה ומצא לשניהם. מה יש? מה קרה? זה רצונם. בחולון עשו ערב, ש... מה זה היה ערב ציון?
משועה
לתקומה. והביאו חרדים. וזה הישג שמביאים חרדים גם לרעיון משועה לתקומה. כי הם כאילו מתבדלים מכל הסמלים של המדינה. ואז מה הם עשו? עשו נשים כאן, בגרים ועד, עם מחיצה. אבל מדברים על שואה ותקומה, על הנושאים האלה, הממלכתיים האלה. רגע, רגע, אל תיכנס לי מעניין עניין. כמה, איך קוראים, המשנה ליועץ המשפטי, הגברת זילבר המפורסמת, אמרה, זה הדרה. אבל זה רצונם. זה רצונם. וזה גם הישג, שאתה מביא את החרדים כבר, כאילו, להתעניין ולרצות לשמוע משואה לתקומה, שזה סגנון ישראלי בחשיבה. אבל אתם רואים, זה קיצונית חילונית. זה קיצונית חילונית. ברור. מה רצית?
לא, דברי תורה.
דברי תורה זה משהו אחר. עכשיו לא עניין אצלי.
לא, זה הפרדה. אם זה דברי הפרדה, זה...
לא, לא, עזוב את הפרדה. האם אישה צריכה ללמד תורה, או יכולה ללמד תורה לגברים? אז כידוע, אישה עולה לספר תורה, אבל איננה עולה בשביל כל ציבור. למה? אלה מצווים מותרה והיא לא מצווה, והיא יודעת את התורמן. זה פגיעה לכבוד הציבור. לא שהיא לא בסדר, היא מצוינת, אבל הם, זה סתירת לחי בשבילהם. זה סתירת לחי בשבילהם. לכן אנחנו צריכים לדעת לימוד תורה. אני מדבר על לימוד תורה, לא מלימוד תורה שהיא לומדת, כי לימוד תורה שהיא לומדת, למשל האסור ומותר, מטבח כשר, כאלה דברים, בוודאי, ודאי, היא צריכה ללמוד את הדברים האלה, והיא צריכה לדעת, כי אחרת אין בור רחד לא אמרת חסיד. נבדרים נושאים ספציפיים לגברים, כן, וכו'. עכשיו, בואו נחזר לענייננו. נאמר ככה. אני... בואו, רבותיי, עמוד 349. לא, דילגתי. 347. כן. אומר מורי, היום נשים עוסקות יותר בפילוסופיה, מחשבה, וכותבות ספרים מחשבה, יותר מאשר הגברים, אלא שכל אלה המחברים, המפרשים, המרצים, הם לא מתרכזים בדברי חכמים ללמוד מהם משהו, להבין אותם. זה לא כמונו ממיתים את עצמנו להבין דברי חז"ל. הם רוצים נקודות, השוואות בין זה לבין זה וכו', והם רק דנים בדברי הפילוסופים כדברי הרמב״ם, בדברי רבן סעדיה, בדברי רבן יהודה הלוי, במובן במשק, במוכן במשק כבר עסקו בו. בסדר, הלאה, בפילוסופיה זה כל זה דברי מורי על ימינו. בפילוסופיה של רבי יצחק הרמה יש כמה דברים שהוא חולק בהם על הרמב״ם. יש דברים שהוא מסכים עם הרמב״ם ויש דברים שהוא חולק. הוא מודה להרמב״ם בספר הדרושים שלו עקדת יצחק. יש הרבה מחשבה בספר הזה, מאוד עמוק עמוק, ממצאנו ובשפה לשון הקודש מביניים קשה. ואת זה רבותיי הייתי לומד מתי? כשהייתי נוסע מהישיבה לבית או מבית לישיבה ברכבת, יש לי שעה של נסיעה, אז היה שעה של נסיעה, יושב לי ויגרס בחוס השינו, זה קשה, הכדי צחק, קשה, אבל לא יגרס בחוס השינו כדי להבין את הדברים. אז אישה תמודדה עם זה ועשתה דוקטורט על הרב יצחק הרמה ועל שיטתו, וזה מה שמורי כאן אומר. ויש אפילו חיבור של אישה על המחשבה וההגות של יצחק הרמה, זה דברים שיש בהם ממש. אבל בכל אופן הם לא עסקו בכך להבין מה שלא כתוב, לקחת את אגדות התלמוד להבין אותם. כלומר הם עוסקים שיטתו של ריהל, שיטתו של רשב"ג, שיטתו של הרמב״ם בענייני נבואה, או שיטתו של רבי יצחק הרמה. אבל הוא אומר הם לא הולכים להתמודד עם אגדות חז"ל איך להבין אותם.
הפרשנות.
כן, בדיוק, כלים לפרשנות. הוא אומר לקחת את אגדות התלמוד להבין אותם, אלא מתרכזות כבר במה שכתוב, להבין אותו או להשוות ממקום למקום או להסיק מסקנות. אוקיי, עכשיו דברי רבנו. ומשום כוח דיבר רוח החומים עליה משולם בעניונים או אלוהים ברמוז, ולכן רואי לו אודם שאם נזדמן לו, שאם נזדמן לו מדבריהם דובר שהוא נאג עד המסכול לפי דעתו. כלומר כל אימת שאדם יתקל בדברי חז"ל ויגיד רגע רגע זה מנוגד לשכל, שלא יחס החסרון לאודם הדבורים, אלא יחס החסרון לשכלו. אני צריך להבין מה הם התכוונו, לא להגיד איזה טיפשים מה הם מדברים וכו'. כן, וכשיראה מושל ממשליהם שפשוט רוחק מאוד מבינופה, ראוי לו להסתער מאוד על כך שלא הבינו עניין, לא להגיד תראה מה הם מדברים שטויות, אלא אם ריקו ריקו מאיתנו. ולדעת יש כאן דברים מסתרים שאנחנו צריכים לדעת לפצח אותם וגלות אותם.
אני רוצה לשמוע מפי רבום, מה ללמוד את כל האגדות, מה
שאתה מדבר. אם זכה ויש לו רב כזה, למה לא? אבל אם לא זכה, מה יעשה?
איך
ילמד? ילמד, יש כל מיני ספרים, ילמד וילמד עד שידע. אין דבר עומד בפני הרצון. הלאה. אלו יחס החסרון לשכלו, או כשיראה מושל ממשליהם, שפשוט רוחק מאוד מבינופו, ראוי לו להסתער מאוד על כך שלא הבינו עניין. אשר נעשו אצלו כל הדבורים האמיתיים בתכלית הריחוב, לפי ששכלי בני אדם נבדלים בהבדלי המזוגים. וכמו שמזח אדם זה דוב וגורב למה מסוע יותר מזח אדם אחר, כך יא שכל אדם זה יא כאן שכל אדם זה נוכן משולם משכל אדם אחר, ואין סופג. עכשיו אנחנו נכנסים לדבר עמוק ומאוד מאוד חשוב, עמוק ומאוד חשוב. כמו שיש הבדל בדרגת היכולת השכלית בין אדם לאדם, אז מזה נבין הבחנה מאוד חשובה בין בינה ובין דעת, בין יכולת חשיבה ובין שכל שכבר הושכל, שכל בפועל. ותכף תראו לאן נגיע. אומר רבנו, ואין סופג שאין שכל מי שיודע עניון נסג'וב כשכל מי שלא יודע אותו עניון, לפי שזה שכל בפועל או זה שכל בכוח. כלומר, אדם אשר עוד לא פיצח את דברי חז"ל, יש לו שכל, אבל זה עדיין שכל בכוח. והאדם שהצליח לפצח את דברי חז"ל ולדעת את כוונתם, הוא לא רק שיש לו שכל, אלא הוא גם יש לו שכל בפועל, כי הוא השיג הישג ויודע עניין מסוים. וזה בערך 580, הרב חממי בשם מורי אומר, זהו מה שמפרש רבנו פירוש המשנה אבות, אם אין דעת אין בינה, אם אין בינה אין דעת. הבינה הוא הכוח השכלי שבו יגיע האדם לדעת. עכשיו, ולכן אין בינה אין דעת. אם אין דעת אין בינה. אם אין לי בכלל אתגר להגיע לדעות, אז אני לא מפעיל את הבינה, כן? אני גם לא מעשה את מוחי כדי להגיע לבינה. עכשיו, תוצאה מכך, אומר מורי בעמוד 548, הרמב״ם אומר שלכל אדם יש את היכולת להבין דברי מחשבה, אך לא במידה שווה. יש בן אדם שיש לו IQ גבוה, יש בן אדם שיש לו IQ בינוני, יש בן אדם שיש לו IQ נמוך, אבל כל אדם יכול להגיע, רק השאלה ברב או במעט או בצער או בקלות. אלא מי שכבר הבין, יש לו כבר שכל בפועל. מי שכבר הבין, כפי שכתב במורה, יכולת החשיבה, יכולת ההבנה, עדיין איננה שכל. השכל הוא כשיהיה לך מושגים מושכלים, מושגים נעלים, יהיו מגובשים, אז יהיה לך שכל בפועל. כי ההבנה, היכולת להגיע לשכל בפועל, היא עדיין כוח בגוף, כן? מוח, כוח בגוף. אבל שכל בפועל, דהיינו שכבר רכשת ידיעות מסוימות, א', ב', ג', ד', שכל בפועל זה משהו אחר. השערות הנפש היא לא על השכל בכוח, כי האדם מת, לא שומע, לא רואה, המוח לא פועל. אבל מה יישאר מהאדם? השכל בפועל שהוא שערות הנפש. כי ההבנה, היכולת להגיע לשכל בפועל, היא עדיין כוח וגוף, אבל שכל בפועל הוא נבדל מן הגוף בדילות מוחלטת, אין לה כל קשר עם הגוף, ולפיכך אצל הרמב״ם זו היא השערות הנפש. נשאבים ודאי לחכימו, ברור?
זאת אומרת, הרב יכול להיות עוד מצב שמישהו יהיה שכל בכוח יותר חזק
ממישהו
אחר, אבל
להוא
יהיה לו יותר שכל בפועל
אם הוא ינצל,
כן.
כי אני מכיר אדם שיש לו שכל בכוח ולא מנצל את זה, ואני מכיר אדם שיש לו שכל בכוח חלש, ובגלל שהוא ניצל כבר יודע פי כמה יותר מאותו אדם שלא ניצל. ברור? עכשיו שאלה, זה מנת חלקם של המלאכים, לא של בני אדם? זאת אומרת, זה הערה, לא שאלה. אומר מורי, אינני יודע אם המלאכים יכולים להבין פילוסופיה, יכולים להבין אגדות שבתלמוד. מלאכים, מה שיש להם, יש להם. הם לא יכולים להתעלות להבין. זאת אומרת, יש מה שנקרא מלאכים שמייצגים ישות שכלית, כן? אבל זה מה שהשם טבע בהם. כן, סטטי, כן, אין לעלות. אז עכשיו, רק האדם יכול לעלות ולתעלות מדרגה לדרגה. מלאכים מוטבעים לברעו למה שהם, אותו התפקיד שנברע לו הוא ממלא אותו. שאלה, מה שמורי אומר ששכל בפועל זה עדיין כוח בגוף? אז זאת אומרת, נמנע מאיתנו בכלל בעולם הזה להגיע לשכל בפועל. אז מה מורי משיב? זה לא אני אומר, זה הרמב״ם אומר. המילים הללו בפירוש של הרמב״ם, שיכולת החשיבה או התבונה היא כוח בגוף, היא לא משהו מופשט, היא עדיין פעולה מוחית. המסקנות של הפעולות המוחיות הללו, לזה הרמב״ם קורא מה? שכל בפועל. והן כבר נבדלות מן האדם בדירות מחלטת. כשאדם מת הוא לא שומע, לא רואה, לא מרגיש, גם המוח לא עובד, לא עובד. אבל אנחנו מאמינים בשארות הנפש. שארות הנפש שייכת לשכל הפועל, הנקנה, לא על יכולת החשיבה, כן? כי אינך צריך לגוף כדי לחשוב בהן, הם כבר שכל בפועל. כלומר, בדלים נגוף, אלו דברי הרמב״ם בחלק השני, נדמה לי בפרק השישי. שאלה, אם הם בדלים מהגוף, אדם מושלם, רואים כשהוא מזכין עוש גופו נחלש, איננו אותו האדם, הרי זה שייך לגוף. תשובה, זה דבר בפני עצמו, לא שייך לגוף כלל, אלא הרמב״ם סבור שהאדם שבאמת הגיע לכך, אין המושגים שלו נחלשים כלל. וזהו מה שהרמב״ם אומר בפרק חלק, כשדיבר על שם המפורש, כי כל מי שידע חז"ל אמרו, כל מי שידע אותו אינו משכח תלמודו. והרמב״ם כותב שם שאינו משתכח, באדרבה, אדם שהגיע לכך, כל מה שכוחותיו נחלשים יותר, הכוח חוצץ בין המחשבה, בין המושגים לבין המחשבה, נחלש. כלומר, זה מה שאמרו חז"ל, זקנים שעם הארצות, כל שמזקנים נהיים טופשים, וזקני תלמידי חכמים נעשים יותר. למה? כי כיוון שהם עוסקים כל הזמן בחוכמה, אז עכשיו הגוף שהולך ונחלש, הוא לא הופך להיות מסך, הוא פחות מסך. והואיל והם שוקדים בתורה, כן? שוקדים בתורה, אז מטבע הדברים הם נעשים יותר חדים במוח, יותר קולטים רעיונות מופשטים וכו' וכו'. וזה מה שמורי אומר, שככל שהם, כמו שאומרים, מזקינים, התלמידי חכמים, והגוף מתרושש, השכל מתעלה יותר ויותר. ואילו זקני עמי הארצות נעשים מטופשים, כי במה הם עוסקים? באבלי עולם. אני זוכר כשהייתי עדיין ילד, ואבו מורי זכר לו חיון המבא לקח אותנו לבקר את אחותי, אז היא גרה בחולון. חולון זה כשמה כן חולין, אז חולין, חול, חולין. אז בקושי היו באים לבית הכנסת מחרים, ודאי לא שיעור. היה איזה מין צדיק אחד שם שבא למסכן לבד, אין מי שבא איתו ללמוד שום דבר. ולכן כשהיינו מגיעים, אפילו שהייתי צעיר לימים, אז היה תופס אותי גם לדבר בית הכנסת וגם לקום מוקדם ללמוד וגם ללמוד אחרי הצהריים. היה מנצל אותי לצריך הדברים האלה. טוב, אז אבו מורי רואה יום שבת אחרי הצהריים, קרוב משפחה שלו שהוא כבר נפטר, אז איך קוראים, לא בא להתפילה, והוא לא ראה אותו לא בליל שבת, לא ביום שבת. אז אמר לי אבני, בוא נלך לבקר אותו, כן, קרוב משפחה, כבר באנו לכאן, אז נלך לבקר אותו. טוב, אז גיסי זכרו לברכה לקח אותנו לשם. מה אנחנו רואים? הוא יושב לו בזוה, כן? הוא ואשתו יושבים בזוה, ואנחנו נכנסים. אז אבו מורי אומר, שבת שלום, שבת שלום, ככה מתלוצץ. אומר לו, מה הוא? אומר לו אבא שלי, מה הוא? כל הזמן עם אלמראה, עם אלמראה, שיגרה. אז הוא אומר, יא יוסף, זה אין טוב ויותר טוב מזה. תראי, מטפשים. זה מה יש לו? דבר איתו על נושים, דבר איתו על כל מיני אבלי עולם. זה נקרא מטפשים. השכל שלהם עוסק באבלי עולם. כן? אבל זקני תלמידי חכמים, ככל שהם יותר ויותר עוסקים, אז הגוף נחלש, אבל השכל נעשה צלול יותר, כי אין לו מסך, זה מה שאומר רבנו. אין לו מסך שמבדיל בינו ובינו. כן? ורבותיי, אנחנו כאן, אני רוצה להגיע לחוף מפתחים כדי לסיים ולעבור לאגדה. אז ככה אומר מורי בעמוד 349, כן? וזוהי אצל הרמב״ם המבוא לשערות הנפש, ועל זה אמרו לפי שבילי חשיבתו של הרמב״ם, משה מת בנשיקה על פי השם. אז בני אדם מסכנים, חושבים שהקדוש ברוך הוא נשק אותו, וזה. ומה הכוונה? ישוגני מן השגת פיהו. איך יש מגע בין האדם ובין האלוהים? בשכל. כי אין לו ג'וף, אין לו דמות הג'וף. אז זה מיתת נשיקה. השכליות, השכל בפועל, המתחבר למציאות האלוהית. כן? שנה אמור בוהם, על פי השם, ויומות אהרון על פי אדונוי. כן? הלאה. ואמרו שמתו בנשיקה. אותה הדבקות כשהגוף, דרישות הגוף, או לחצי הגוף, הולכים ונעלמים. נכון. אם הוא לא איבד את צלילות דעתו, אז הוא נקרא מתמת בנשיקה. אבל אם יסורי הגוף גרמו לו לאבד את צלילות דעתו, זה לא מיתת נשיקה. עכשיו, נאמר ככה, דרישות הגוף או לחצי הגוף הולכים ונעלמים, משתחררת הנפש הזו מכל ספיחי הגופניות ונשארת לעצמה. זה לא כמו שאתה אומר, כן? יפה. וכמובן יש כאן הפניות למורה נבוכים וכו'. ואנחנו מגיעים, רבותיי, לעמוד 350. מה? רק רגע, 350. אני פשוט רוצה לסיים כאן. ולפי כוח יש דבורים, אומר רבנו, שאצל אנשים מסוימים הם נכונים וברורים בתכלית, ואצל אחר הם בגדר נועות, כפי ערך מעלותם, כפי ערך מעלותם. טוב, רק רגע, נעצר כך, נעצר כאן. מה רצית ירון? ולפי כוח הגענו. כן. אנחנו עוד לא יודעים לפצח את המחלות האלה. אני סיפרתי לכם, אבו מורי זכרו לחיי עולם הבא, בערוב ימיו קיבל אירוע מוחי קל יחסית. אז לפעמים הוא היה בא לכולל, ולפעמים אתה רואה אותו אאוט, כאילו לא איתנו. ואתם לא תאמינו, כשאני הייתי מלמד את הגמרא ומגיע לדברי אגדה, והוא מאוד אהב לדעת טעמים ועניינים של האגדה, הוא ידע גם כן מה הם הרעיונות האמיתיים, אם אתה מוכר לו רעיון אמיתי או לא. אז והייתי קורא את האגדה, הוא מסביר אותה ככה בכללות, והוא אמור לא להיות איתנו, כי אתה רואה אותו ככה בוהה כאילו. פתאום אומר, תג'יד לי מה רוסו חכום אם לא מרקון. אני הייתי בטוח שהוא אאוט, הייתי בטוח, וזה לא פעם ולא פעמיים הראה לי הדבר הזה, שמתוך זה שאתה רואה אותו אאוט, ברגע שהוא תחבר אל משהו שחביב עליו מאוד מאוד, המסך נפל. לא, לא, זה, יש מסך, וברגע שיש משהו שכל כך קרוב ללבו ומכיר את זה ויודע את זה, טרח, נופל המסך ומתחבר אליך. לכן אנחנו עוד לא יודעים טיבן של המחלות האלה, האם זה פוגע בשכליות, אלא לפעמים זה מסכים, וזה מסכים בתקשורת בינינו. יש בני אדם שמאבדים את ההכרה, אתה שואל אותם, האם שמעתם? אומר, לא שמעתי כלום. ויש כאלה שמאבדים את ההכרה, הוא אומר, שמעתי הכל, רק לא יכולתי, לא יכול להגיב. כן? זאת אומרת, אנחנו עוד לא יודעים בטיב ההתנתקות של בני אדם מאיתנו. ברור? עד כאן.